אוקיי, בפעם הקודמת דיברתי על ההשתלשלות ההיסטורית, התפתחות ההיסטורית של מושג המחלוקת, כן, על סדרת הסיפורים בגמרא על רבן גמליאל, רבי אליעזר, רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה, כן, דור ראשון של יבנה, ראשון שני של יבנה, שבו קורית איזושהי מהפכה, והמהפכה הזאת היא על רקע המעבר של התורה מפאזה של תורה של מסורת לפאזה של תורה של משא ומתן. ואמרתי שהיה שם, נוצרה שם איזושהי בעיה מאוד קשה, ביטוי של זה בית שמאי ובית הלל, שהם לא הצליחו להכריע את המחלוקת ביניהם, בגלל שבעצם איבדו את היכולת לשיח. כל בית היה לו הנמקות משלו, הנחות משלו, ואיכשהו הסיפור הזה לא הצליח להתקדם, וזה היה, זאת אומרת, הדיאגנוזה של חכמים הייתה שכנראה מה שגרם לזה, זה התפיסה המסורתית או מסורתנית, אם תרצו, של התורה, שאומרת שבעצם התורה זה מה שקיבלתי מרבותיי ורבותיי מרבותיהם, וכן הלאה עד משה רבינו בסיני. מה שקורה במצב כזה, שהוא לכאורה מצב אידיאלי, כן, שאתה משמר בדיוק את מה שקיבלת, אתה מקפיד להעביר, כמו רבי אליעזר, לא לומר דבר שלא שמעת מפי רבך, איפה זה נתקע? זה נתקע במקום שבו מתחיל שיבוש. כן, אם תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכן, כמו שכותב הרמב״ם, זה גמרא, אז נוצרה מחלוקת, מה הכוונה? כל אחד טוען שהוא קיבל מרבותיו X, והשני טוען שהוא קיבל Y. עכשיו, ברגע שההתדיינות עם השאלה מה קיבלנו מרבותינו, זה המדד, אין לנו בעצם דרך להכריע ויכוח כזה, כי נימוקים לא משחקים תפקיד, אני זה מה שקיבלתי מרבותיי, מה אכפת לי מכל הנימוקים שלכם? כמו שראינו אצל רבי אליעזר, שהוא אומר, מה אכפת לי מכל הנימוקים שלכם, אני אומר לכם מה האמת. גם בחגיגה, גם בתנור של הכנאי, ראינו את זה בהרבה סוגיות אצל רבי אליעזר. אילי, נכון? אז הטענה היא בעצם שהאבן או המוקש שלא אפשר להתקדם, היה התפיסה המסורתית של התורה. וזה גרם לאיזושהי מהפכה מאוד מאוד יסודית, שבאה לידי ביטוי גם באיוש של תפקידים, כן, זרקו את רבן גמליאל מנשיאותו, ואז החזירו אותו, את רבי אליעזר מידו. זאת אומרת, היה לזה גם מימדים פרסונליים, אבל מאחורי המימד הפרסונלי, בעצם ישב איזשהו צעד מהותי. מעבר מדיון על מסורת לדיון של משא ומתן, לדיון של הנמקות. ראינו לזה כל מיני ביטויים, בסופו של דבר סיימתי בזה שרבי אליעזר למד אצל רבי יהושע ורבי אליעזר, מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, הוא למד מרבי אליעזר ולא הבין, ואז רבי יהושע הסביר לו את מה שהוא למד מרבי אליעזר. וזה אומר שבעצם רבי עקיבא לקח את המסורת, שהמסמל שלה זה רבי אליעזר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו וכדומה, ורבי יהושע שמסמל את האופוזיציה, שהפכה לקואליציה אחרי המהפכה, התפיסה של תורה של משא ומתן, של הסבר, של הנמקה הגיונית, ורבי עקיבא בעצם מחבר את שני הדברים האלה, לוקח את המסורות, מברר אותם לאור ההסבר ההגיוני של רבי אליעזר, לאור ההסברים של רבי יהושע, ולכן בסופו של דבר, כולו אליבא דרבי עקיבא. כל התורה שבעל פה בסופו של דבר, כפי שהיא עוברת הלאה, נחשבת כמבוססת על רבי עקיבא. אני חושב שבציר שאני מתאר כאן, אז רבי עקיבא הוא לא רק מקור של הלכות מסוימות, אלא גם של התפיסה שמלווה אותנו עד היום בתורה שבעל פה. התפיסה שאומרת שאנחנו ניזונים ממסורת, או מתחילים ממסורת, אבל לא מנטרלים את המשא ומתן, לא מנטרלים את ההנמקות, את ההבנה, את הבירור ההגיוני, ובטח כשיש מחלוקות, אנחנו צריכים להחליט מי צודק, ולא רק דרך קירות בית המדרש ועמת המים, וכל מיני הוכחות לצדקותו של הדובר. הוכחות לגופו של הדובר ולא לגופם, לא לגופם של הדברים. כן, אולי ביטוי מעניין לעניין, לנושא הזה, יש בבית יוסף, במילי ריש כף חד, ביורי דעה, וככה בעולם מקובלת האמירה הזאת שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. אם זה, יש לנו איזשהו מקור, לא משנה, גמרא, משנה, פסוק, משהו קשה במקור הזה. לא, יש לנו קושייה עליו, הוא לא מובן. אז אנחנו יכולים למצוא פתרון, אבל הפתרון הוא דחוק מבחינת לשונו של המקור. אז מקובל בעולם, תולים את זה בחזון איש גם, שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. עדיף לאמץ את הפירוש שמתיישב יותר טוב עם הסברה, גם אם הוא דחוק יותר מבחינת הלשון, ולא להפך. זה מה שמתאים יותר ללשון, אבל דחוק יותר בסברה. עכשיו אתם מבינים שזה בדיוק, זאת בדיוק הנפקמינה בין תורה של המסורת ותורה של המסע ומתן. הלשון זה בעצם המקור שאותו קיבלנו. קיבלנו משנה שמנוסחת בצורה מסוימת. זה המסורת שלנו. עכשיו אתם יש לכם קושיות, סתירות, לא מבין משהו, כל דברים כאלה. אז מה עם הקושיות? רבי אליעזר היה אומר לכם, זה מה שכתוב, זה מה שקיבלנו, את הקושיות שלכם תזדקו אליהם בבקום. מה אכפת עם הקושיות שלכם? ורבי יהושע כנגדו בעצם אומר, לא, אנחנו צריכים ללבן ולברר עם כל הכבוד למסורת, יכול להיות שיש שיבושים במסורת, ועובדה שיש מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. זאת אומרת, נפלו שיבושים במסורת. זה שמסורת עוברת זה לא ערובה לזה שהכל באמת כפי שהוא ניתן. אנחנו מנסים, אבל תמיד יש שיבושים, כן? טלפון שבור, כל מי ששיחק טלפון שבור יודע שעם 6, 8, 10 ילדים על הכיסאות אחד ליד השני, אף מילה לא מגיעה כמו שהיא יצאה. זאת אומרת, מסורת זה דבר בעייתי לשמר אותו כמו שצריך. ולכן חייבים בקרה של הסברה, של ההבנה. צריך לבדוק את המסורת, צריך לראות אם זה עקבי, אם זה מתאים, אם הם קשיים. ולכן יגיד לנו רבי יהושע שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. בסוף בסוף הסברה היא הקובעת, הלשון יכול להיות שהשתבשה. הסברה לא משתבשת. לא להשתבש, אבל אם זה מה שנראה לי הגיוני, אז זה הבקרה שיש לי, אני יכול להפעיל את הראש שלי. המסורת, או שזה ישתבש, זה שזה נמצא בפניי בצורה כזאת, אז מה? אולי חל שיבוש, והגיע אליי משהו שהוא לא מדויק, לכן יש עליונות של הסברה על פני הנוסח, הלשון, אוקיי? וזה בעצם ביטוי לאותה מהפכה שהייתה שם ביבנה.
מה רבי אליעזר היה אומר על כל שנגיד ראינו בפרקי אבות, כל הוא היה אומר, הוא היה אומר, אם... הוא מאמין שלא צריך להגיד שום דבר שלא שמעת מרבותיך. איפה יש מקום ל...
אני לא יודע, יכול להיות שהוא היה אומר, אוקיי, אני לא מקבל את הדברים האלה, כי הם תורה של בני אדם. או שהוא היה אומר שהבני אדם האלה הם מעבירים ולא מייצרים את התורה הזאת. אני את הפרשנות שלי לפרקי אבות נתתי לאור המהלך הזה של רבי אליעזר מול רבי יהושע.
זאת אומרת שהוא היה אומר, זה, כולם שמעו את זה משה רבנו,
פשוט או שהדגיש דברים או שהעביר, נגיד למשל יש שם דוגמה מאוד בולטת בפרקי אבות, שמואל הקטן היה אומר בן פולו יבחה אל תשמח, נכון? יש שם, הוא מצטט שם איזשהו, עכשיו זה פסוק, זה שמואל הקטן היה אומר, זה פסוק, זה שמואל הקטן היה אומר. שם המפרשים אומרים שאצל שמואל הקטן זה היה מין מוטו כזה שליווה אותו, זה היה נושא מרכזי אצלו, אז הוא ציטט את הפסוק הזה, אז הנה זו דוגמה, לזה שכשמישהו אומר משהו, זה לא בהכרח אומר שהוא יצר את זה. אני הצעתי פרשנות, כי אני חושב שהמעבר הלשוני, שאנחנו רואים בפרקי אבות, הוא מעבר שבא להציג משהו, בא להציג איזשהו תהליך. אפשר לפרש אותו אחרת, אבל נדמה לי שהעורך של המשנה בפרקי אבות, פרש אותו כמו שאני אמרתי. כי הוא הציג את זה באופן כזה, שאתה קיבל מסר, קיבל מסר, ואז זה פתאום נפסק ו... זה לא בכדי, וזה קורה באותה תקופה. רבי אליעזר לא חייב שום דבר לעניין הזה, זאת אומרת, אתה יודע, את ההיסטוריה כותבים המנצחים, כידוע. אז פרקי אבות כנראה ערכו אלה שהפכו מאופוזיציה לקואליציה, כן, אלה שניצחו. אז ברור שהניסוח משקף את התפיסה שלהם. רבי אליעזר, כן, לא תפס את זה ככה, או לפחות הזדהה יותר עם עם הפאזה הקדומה של פרקי אבות, בשלב של קיבל מסר, קיבל מסר. טוב, בכל אופן לענייננו, אז זאת התמונה. אני רוצה רק לסיים את החלק הזה. הזכרתי, אני לא זוכר אם הזכרתי את מה שאומר הרב קוק, בהספד אחרי שנפטר הסוחטשוב, הרבי מסוחטשוב, רב נזר, אז הוא כותב מכתב לצאצאים שלו, רב שבתאי למשל, הוא נין שלו, אז הוא בן נין או משהו כזה, אני חושב. הוא נכד של הבן שלו, של הסוחטשובר, נדמה לי, משהו כזה. בערך, אולי פספסתי דו. בכל אופן, היה שם איזה פער גילי מאוד גדול, דילוג של גיל, דילוג של דור, איזשהו מאיזושהי סיבה. מישהו היה נורא מבוגר כשהוא ילד, לא זוכר כבר מי זה היה שם בדרך. לא משנה, בכל אופן, סוחטשובר כן היה רבי חסידי, אבל בכל זאת ידע ללמוד, זה נדיר, זה קורה. וכשהוא נפטר, אז הרב קוק שלח מכתב עם הספד לצאצאים שלו, לנינים שלו, מי שלא יהיה, נכדים שלו. והוא הביא שם את הגמרא בסנהדרין. כן, אז המשנה אומרת, סתם התניתין, רבי מאיר, סתם תוספת רבי נחמיה, וכולו עליבא דרבי עקיבא. זה מה שאמרנו קודם, עכשיו, הנה פה. זה אומר ככה, הרי כתוב שם שרבי אליעזר אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. לא זוכר, זה כנראה לא היה פה. הוא אמר באותו יום, ביום שהוא נפטר, הוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. ככה הגמרא אומרת. לא שאלה אני זה משהו אחר, כן. לא, זה לא פה, אני לא זוכר איפה זה נאמר. כל מקרה, הוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. מצד שני, שואל הרב קוק, אנחנו יודעים בכמה מקומות, הזכרתי את זה, שרבי אליעזר היה גדול המסורתנים. לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. פורסות שלנו מהבית טיפה, זאת אומרת, הרבה למדתי מרבותיי ולא חיסרתי מהם אפילו כלב המלקק מן הים. זאת אומרת, הוא דווקא התהדר בזה שהוא לא אמר שום דבר שהוא לא קיבל במסורת. זאת אומרת, הרב קוק ככה, לכאורה זה סותר את הכלל, של מידתו של רבי אליעזר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. וצריכים אנו לומר, שאם היינו אומרים, שאמר דברים שלא אמרן פה לעולם, היה זה באמת סתירה, על הכלל שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אבל כיוון שאמרו, שלא שמעתן אוזן מעולם, אנו מבינים שהפה של הרב, אב התורה, רבן יוחנן בן זכאי, אמרו. אבל מכל השומעים, הצטיין רבי אליעזר הגדול, בהקשבתו העמוקה, שאוזנו שמעה מתורתו של רבו מה שלא שמעו אחרים, ונמצא שבאמת לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ותורתו הייתה תורה שלמה שיש לה בית אב, כן, מסורתן, ומכל מקום הייתה כולה תורה מחודשת על ידי גבורת שכלו הקדוש. מה הוא מתכוון לומר? מתכוון לומר שרבי אליעזר בעצם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אבל מה שהוא שמע מפי רבו אחרים לא שמעו. לא שמעתם אוזן מעולם. הוא אמר, אם היו אומרים פה שהוא אמר דברים שלא אמרם פה מעולם, אז באמת היה סותר. אבל פה אמר את זה, רק אף אחד לא שמע את זה. זאת אומרת, התלמידים שהקשיבו לרבן יוחנן בן זכאי, הרב של כולם, הם לא שמעו את מה שרבי אליעזר שמע ממנו. לא הבינו את זה ככה, או לא תפסו את זה כמו שצריך, וכדומה. ולכן בעצם כשהוא אמר את זה, זה דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אבל לא בגלל שהם לא תורה של מסורת, הם כן מסורת. ולכן בעצם הוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אבל הוא גם לא אמר דברים שלא שמע מפי רבו. אני בעניין הזה, אולי מרשה לעצמי להרחיק לכת יותר מהרב קוק, אני רוצה לטעון שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, כולל אוזנו של רבו. זאת אומרת, כשהוא שמע מפיו של רבן יוחנן בן זכאי משהו, והוא הבין את זה באופן מסוים, תיאר את זה באופן מסוים, זה בהחלט יכול להיות גם שגם רבן יוחנן בן זכאי בעצמו לא באמת הבין מה שמונח בבסיס מה שהוא אמר.
הוא כותב את זה בסוף, לא? הוא כותב שבסופו של דבר התורה הייתה תורה מקודשת.
זאת אומרת, הוא אומר שלא, שלא
שמעת מה? שהתורה של רבי אליעזר הייתה תורה מקודשת.
מקודשת, אוקיי.
אז כלומר, מחדש אותה לגמרי, אז גם רבן יוחנן
לא, טוען שלא. השכל שלו זה היה שכל שומע. הוא שמע את זה, הוא אמר, אם היו אומרים שלא אמרם אף פה מעולם, אז היה סתירה. למה? והוא תופס שרבן יוחנן בן זכאי כן אמר את זה. וגם מבין את זה. רק האחרים לא שמעו את זה. אבל זה כן נאמר. אני חושב שזה אפילו לא נאמר. לא נאמר במובן הזה, שהאומר לא בהכרח תפס את זה כמו שרבי אליעזר תפס את זה.
אליעזר כן השתמש בשכל בעצם, אבל לא...
בדיוק. עוד רגע, לזה אני אגיע עוד רגע. אבל רבי אליעזר בעצם שמע מרבן יוחנן בן זכאי את הדברים באופן כזה, שאפילו רבן יוחנן בן זכאי עצמו לא הבין אותם ככה, לא רק השומעים האחרים. זה בקלות, אני יכול להגיד לכם את זה מהניסיון האישי שלי, אני חושב שכל אחד שיצא לו ככה ללמוד מרב יכול לחוות את זה. זה ברור, אני למדתי אצל מגיד שיעור בבני ברק, סיפרתי את זה, אני לא זוכר פה, למדתי אצל מגיד שיעור בבני ברק, באמת כמעט רק ממנו למדתי בהיסטוריה הקצרה של הלימוד שלי, ושום דבר ממה שאני אומר היום הוא לא היה מסכים. אבל כל מה שאני אומר היום זה בא ממה שלמדתי ממנו. כי אני חושב שיש יש יש איזשהו אופן מסוים שאתה תופס דברים באוזן שלך שהאומר בעצמו לא באמת היה מודע לזה שהם מקופלים בתוך מה שהוא אומר. וזה לא רק הבדל בניסוח, לפעמים זה הבדל בניסוח, לפעמים הוא לא היה מסכים איתי אם הייתי אומר לו את זה, ואני צודק ולא הוא צודק. אני מבין יותר טוב ממנו את מה שהוא עצמו אמר. יכול להיות, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות כי יש הרבה פעמים בן אדם אומר כל מיני דברים שהוא לא באמת מודע לעומק של מה המשמעות שלהם. מה? לפעמים יש התפתחות, אני אומר פה זה אפילו מעבר להתפתחות, פה אני אומר אפילו מבחינת מה שהוא עצמו התכוון, שהוא אמר את זה, לא מה קרה עם זה אחר כך. הוא לא באמת ירד עד הסוף לשורש העניין. אני חושב שהזכרתי את הוויכוח בין רבי יהושע הוטנר לשריד האש, לגבי רב חיים והרמב״ם, לא? לא הזכרתי את זה? יש במעיין, יש חליפת מכתבים ביניהם, שהשריד האש, הנפש של חוקר כזה, אז הוא אומר שרב חיים באמת היה תלמיד חכם גדול, הכל נכון וכולנו חייבים לו המון, אבל בין זה לבין הרמב״ם אין ולא כלום. הרמב״ם זה פירוש, רב חיים זה פירוש לרמב״ם, כן? רב חיים זה ספר על הרמב״ם. הרמב״ם לא התכוון לזה, וברור שזה לא קשור למה שהרמב״ם אמר. ורבי יהושע הוטנר עונה לו שהוא לא מסכים, אלא רב חיים יצק את זה לעולם המושגים ולצורות החשיבה של הדור הזה, באופן שכמובן גם הרמב״ם עצמו אולי לא היה מזהה את הדברים אם הוא היה שומע את זה, אבל זה כן ההצגה של מה שהרמב״ם עצמו אמר. זה לא נכון שזה לא נאמן למה שהרמב״ם עצמו אמר. זה הלבוש שדברי הרמב״ם מקבלים בעולם המושגי, העולם המחשבתי של רב חיים.
אחרי שאמרת משהו, כתבנו בעל הבית?
לא, זה הדיון אחר, זה קורצווייל, כן, קורצווייל ואגנון. כשאגנון שאלו אותו מה המשמעות של קטע כזה או אחר, אז הוא אומר, תשאלו את קורצווייל. זאת אומרת, קורצווייל זה המבקר שלו כמובן. זה תפיסה אומנותית, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על טענה אמיתית, לא על מתודולוגיה או ביקורת אמנות, אלא טענה אמיתית, זאת אומרת, רב חיים יכול להיות שהבין יותר טוב מהרמב״ם את מה שהרמב״ם כתב. זאת אומרת, אם הרמב״ם היה שומע את רב חיים, הוא אומר, לא, לא לזה התכוונתי, והוא היה טועה. הוא כן התכוון לזה. למה? כי לפעמים כשאתה, יש לך איזשהם כלים אנליטיים יותר חזקים, אתה יכול לדייק ולהמשיג ולהגדיר בצורה יותר טובה את מה שמישהו אומר, באופן שקולע יותר לאמת ממה שהוא עצמו הבין את מה שהוא אומר.
שכשהם לוקחים הנחות ומגיעים איתה למסקנה שלא נראית במבט ראשון מה...
נכון. כל ויכוח הוא כזה. אתה עושה ויכוח, אתה מנהל ויכוח, דיברנו על זה עכשיו, כן, על זה כן דיברנו בשיעורים הראשונים. אתה מנהל ויכוח ואתה משכנע מישהו. עכשיו, הטיעון שהעלית זה טיעון שיצא מהנחות והגיע למסקנה. ומה זה נקרא לשכנע אותו? שבהתחלה הוא חשב ככה, ואחרי הטיעון הוא השתכנע שבעצם הוא צריך לשנות את דעתו. אבל הרי בטיעון לוגי המסקנה נמצאת איכשהו בתוך ההנחות. זה כל המשמעות של תקפותו של טיעון לוגי. בהכרח, זאת אומרת, היא נמצאת בתוך ההנחות, אחרת היא לא יוצאת משם, אחרת מי שמקבל את ההנחות לא חייב בהכרח לקבל את המסקנה. למה הוא חייב בהכרח לקבל את המסקנה? כי המסקנה נמצאת בתוך ההנחות. אז איך זה יכול להיות שטיעון יכול לשכנע מישהו?
להראות לו שההנחות שלו...
בדיוק. אתה מראה לו שבעצם כשתבדוק טוב את ההנחות שלך עצמך, אתה פתאום תראה שם דברים שאתה לא היית מודע להם. אתה לא הבנת באמת מה הם אומרים. היית מוכיח, נגיד, לבן אדם את קיומו של אלוקים. סתם, דוגמה, אוקיי? מוכיח לבן אדם את קיומו של אלוקים. אתה אומר, תראה, לכל דבר יש סיבה. לעולם שלנו גם אמורה להיות סיבה. אז כנראה יש משהו שיצר את העולם שלנו, שמחוץ לעולם. בואו נכנס עכשיו לפרטים, זה כן נכון, לא נכון, רק שימו לב לטיעון. מה עושה הטיעון הזה? נגיד שמישהו אומר, וואלה, לא חשבתי את זה, השתכנעתי, יש אלוקים. אוקיי? איפה הציצית? אז מה זה אומר? איזה תהליך הוא עבר? הרי את ההנחות הוא כן קיבל. אחרת אי אפשר היה להסתמך על ההנחות האלה, נכון? אבל אם המסקנה נמצאת בתוך ההנחות, אתה אומר שכל דבר יש סיבה. אתה יודע שהעולם קיים. אז בעצם אתה כבר מאז ומעולם היית אמור להאמין בזה שגם לעולם יש סיבה, נכון? מה קרה עד עכשיו? היה לך בלקאוט. מה קרה עד עכשיו שפתאום הבנת את זה, וקודם החזקת באותן הנחות, אבל לא הבנת את המסקנה. כן, זה יכול לקרות. לפעמים אתה לא תמיד מבין מה אומר, מה אומרות ההנחות שלך, מה תמון בהן, מה המשמעות שלהן. ויבוא מישהו ויעמיד אותך על דעותיך שלך. כן, כשמישהו מלמד אותנו גיאומטריה. אז המסקנות של הגיאומטריה נמצאות בתוך ההנחות. כל ילד בכיתה ו' יודע את ההנחות של הגיאומטריה האוקלידית. אבל אין כמעט אף ילד שיודע את התיאורמות של הגיאומטריה האוקלידית. שאלו ילד בכיתה ו' מה סכום הזוויות במשולש, אף אחד לא ידע להגיד לכם זה 180. למה? הוא בסך הכל נמצא בתוך ההנחות, תעשה את החשבון ותראה. את ההנחות הוא יודע. שני מקבילים לא נפגשים, שבין שני נקודות עובר קו ישר אחד, כל ילד יודע את זה. יש דברים שאתה צריך לעבוד קצת כדי להבין מה המשמעות של ההנחות שאתה מחזיק ביד, מה תמון בהן, מה הן אומרות, לפעמים מה הצבע שלהן. או אתה אומר לבן אדם, נגיד, טיעון אחר, גם כן לקיומו של אלוקים, אתה אומר, אם אתה מאמין בקיומו של מוסר תקף, אז אתה בעצם מאמין באלוקים, כי בלי אלוקים אין מוסר תקף. אתה בהנחה ששכנעתי מישהו בטיעון כזה. אז בעצם מה אמרתי לו? אמרתי לו שבעצם ברגע שאתה החזקת בזה שיש מוסר תקף, אתה בעצם היית מאמין סמוי. לא היית מודע לזה עוד. אבל בעצם היית כבר מאמין. כל מה שעשיתי, חשפתי בפניך את מה שאתה כבר מאז ומעולם חשבת. אז הנה עוד הרבה, וככה כל טיעון שמשכנע מישהו בעצם פועל בצורה כזאת. אתה בעצם מראה לבן אדם מה המשמעות של ההנחות שהוא עצמו מחזיק כבר קודם. לא לימדת אותו הנחות חדשות. גילית לו מה בעצם תמון או מה המשמעות של ההלכות שהוא כבר מחזיק בהן. ההנחות שהוא כבר מחזיק בהן. ולכן זה בכלל לא דבר מופרך לומר שכשאני שומע משהו ממישהו, רבי או לא משנה או כל אחד אחר, לפעמים אני אבין את זה יותר טוב ממה שהדובר עצמו חושב, מבין. כי אני שמתי לב לכל מיני ניואנסים, למשמעות של הדברים, שהוא, כן, הוא אמר, הוא הבין את זה וזה, אבל הוא לא שם לב לניואנסים ולנקודות שתמונות בתוך מה שהוא אומר. ולכן אני חושב שאפשר להרחיב את הטענה הזאת ולומר שרבי אליעזר בעצם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אבל זה לא אומר שאפילו רבו עצמו היה מודע לזה. ולכן זה חידושים לגמרי, כמו שהרב קוק כותב בסוף. זה לגמרי חדש, גם רבו לא חשב על זה. לא רק השומעים האחרים לא חשבו על זה. ועדיין זה יכול להיות מסורת לגמרי. וזה בעצם אומר שההבחנה שאותה עשינו בין מסורת, לבין, תורה של מסורת לבין תורה של משא ומתן, זה לא כל כך דיכוטומי כמו שזה נראה. זה לא כל כך דיכוטומי כמו שזה נראה.
הוויכוח בין הקואליציה לאופוזיציה על שני דברים שהם אותו דבר.
הם לא אותו דבר, אבל השאלה איפה אתה שם את הפוקוס, או באיזה מינונים. אין דבר כזה, בניגוד למה שהמיתוס של תחילת פרקי אבות, אין דבר כזה צינור חלול. יש צינור שלא מודע לזה שהוא לא חלול. אין, מישהו שמעביר אליי רעיון, תמיד זה יהיה צבוע בצבעים שלו. תמיד, אין. אתה לא יכול לשמש צינור חלול. אין, כן, אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, אין בית המדרש בלא חידוש. מה זה אומר? אתה מעביר את מה שקיבלת בבית המדרש למישהו אחר. תמיד כשאתה תעביר את זה, זה יישמע קצת אחרת. אתם שומעים שיעור על מיגו, כן? כוח טענה, כן? השיעורים הקלאסיים בלמדנות. מיגו, כוח טענה, מה לי לשקר וכולי. אין שני שיעורים שנשמעים אותו דבר. והם מדברים על אותם מקומים. כל אחד, אתה יכול לשמוע שם ניואנסים אחרים. זה, ואתה לכאורה מדבר על אותם דברים. כי האשליה הזאת, כאילו שאני יכול לקחת מידע ולהעביר אותו as is מאחד לשני, זו סתם אשליה. אין דבר כזה. אם זה עבר דרכי, זה נצבע באיזשהו צבע ממני. אולי. מה? זאת שאלה מעניינת, אני גם בזה לא בטוח. את השאלה, את המשפטים עצמם כן, אבל מה המשפטים אומרים, זה כן פונקציה של התופס. תחשוב על, כן, דוגמה שהיא לא, רק משל. הבעיה שנקראת הארמון של הפילוסופים. מה זה אומר? בדיוק, יש בעיה קשה בפילוסופיה, בלתי אפשרית למעשה בפילוסופיה, או תרצו לא בפילוסופיה, אלא בעצם בעיה מדעית. זאת אומרת, איך אני יכול לוודא שכשאני ואתה מדברים על צבע אדום, אנחנו מדברים על אותו צבע? אין שום דרך לעשות את זה. נגיד שאני, כשאני קורא לצבע מסוים אדום, אני בעצם מתכוון למה שאתה קורא צהוב. ואנחנו שנינו מלידה, אתה לצבע הזה קורא אדום, ואני לצבע הזה קורא אדום. למרות שמה שאנחנו רואים, זו תמונה אחרת לגמרי. אבל אתם יודעים, הדיבור שלנו, אנחנו מסונכרנים לא ברמת הרעיונות, אנחנו מסונכרנים ברמת הדיבור. אנחנו לומדים שנינו להתייחס באותן מילים לאותה תופעה. אנחנו לא יכולים ללמוד שנינו לראות אותו דבר את אותה תופעה. מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים. הסינכרון בין אנשים, האינטראקציה בין אנשים זה בשפה. לכן יכול להיות שכל החיים שלי, אני מדבר על צבע אדום ואתה מדבר על צבע אדום, אנחנו רואים תמונה שונה. אתה בעצם רואה את מה שאני קורא צבע צהוב. אתה רגיל שלדבר הזה קוראים צבע אדום, אני רואה צבע אדום מה שאני קורא אדום, אנחנו שנינו כל הזמן מסונכרנים לגמרי, אתה אומר זה צבע אדום, אומר בטח, כן, זה צבע אדום. אנחנו רואים תמונה אחרת לגמרי. ואם תרצו להיות עוד יותר פרועים, אז בהחלט, בהחלט יכול להיות שאני מדבר על צבע אדום, ואתה בכלל שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. ואתה קורא לזה לראות צבע אדום. התרגלת בשפה, לזה מה שקוראים לראות צבע אדום, כן? או בכלל לעשות משהו שאף אחד בחמשת החושים שלי לא תופס. יכול להיות שיש לך חושים אחרים בכלל שרואים דברים אחרים, שהחושים שלי שקופים אליהם, כן? לא תופסים אותם. אולי, יכולים להיות יצורים שיש להם חושים שתופסים דברים אחרים, שהם לא צבע, לא מראה, לא מישוש, לא כל מה שם, כל, כן? כל הדברים שאנחנו מכירים, טעם וכדומה. יכול להיות. ולכן הטענה היא שכאשר אני אומר לך שראיתי משהו בצבע אדום, אתה בעצם שומע אצלי משהו אחר לגמרי מה שהתכוונתי להעביר לך. אחר לגמרי. אני בכלל התכוונתי להגיד לך שאני שמעתי את הסימפוניה התשיעית של בטהובן בשפה שלך. אצלי זה נקרא לראות בצבע אדום. אוקיי? אבל בסדר, אנחנו מסונכרנים לגמרי בשפה, אין שום דרך לוודא אם אנחנו מסונכרנים ברמת ההכרה. שום דרך. אוקיי, מה שרד לי רד לי מהצוואר, מה שנקרא. כן, כן, רד לי מהצוואר, מה שנקרא.
זה רואה בעין, זה חושים אחרים, אני יכול לזהות אם זה בעין או באוזן.
לא.
אתה צודק שאי
אפשר לזהות. לא, אי אפשר לזהות. אם
זה
שייך
לאוזן או לעין?
ברור. אם האוזן שלי מחבר, אם האוזן שלי מחוברת למרכז הראייה, אז אני אשמע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן, שהיא תקע על אור הטוף שלי, מה שיופיע אצלי בהכרה, זה לא קול, זה מראה. זה יהיה וידאו, לא אודיו.
הכרה זה המוח.
זה, כן, בהר ישראל, בהר סיני, עם ישראל ראו את הקולות. מה, אין שום בעיה בלראות קולות. וכל אוסילוסקופ מראה קולות, נכון? כל אוסילוסקופ, אתם מפנימים קול, אתם רואים את הסינוס של התדר הזה. אתם רואים את הקולות. למה? ושאתם חיברתם את החוש שקולט את השמיעה לתצוגה של וידאו, לא תצוגה של אודיו. אז מרכז הראייה בראש מחובר לחושים שקולטים, לפרספציה שקולטת את השמיעה. זה הכל, אז אתה רואה קולות. לכן אין שום דרך, אין שום דרך לוודא את זה, שאנחנו מסונכרנים ברמה, כמו שאנחנו מדברים בכלל דברים אחרים לגמרי, כל אחד מאיתנו חי באיזה סרט לחלוטין אחר, מטריקס, כן? משהו שונה לגמרי, בכלל לא קשור למה שאתה, אנחנו מדברים בינינו ומחליפים ומסכימים ומתווכחים, הכל מתנהל מצוין, כן? סינכרוניות מלאה עם כל הסביבה, אין שום קשר למציאות שאנחנו חווים, לגמרי אחר. זה שאלה אחרת, אתה יכול לשאול מה זה משנה, זה כבר עניין של טעם. אבל אני רק טוען שקודם כל יכול להיות מצב שברמת ההכרה או התודעה אנחנו שונים לחלוטין, למרות שאנחנו מסונכרנים בשפה. אם זה לא מטריד אותך, בסדר גמור, מישהו אחר זה כן יכול להטריד אותו, גם בסדר גמור. נכון? אתה בסדר. אתה יכול להגיד, לא מעניין אותי, בסדר? לא אמרתי את זה לעניין אותך. אבל אם יש פה חד קרן כזה, אז יש פה חד קרן כזה. אבל זה לא מעניין, בסדר? בדרך כלל מתכוונים לומר, אין פה חד קרן ואל תבלבל לי את המוח. לא מתכוונים, נכון שיש פה, רק לא אכפת לי. ואם אתה אומר, נכון שיש פה, רק לא אכפת לי, בסדר, לא אכפת, זה עניין של טעם, אם אכפת לך עוד. זה לא, אני לא עושה כאן בטעם.
זה יכול להסביר גם למה יש בעיות שאנשים, שכאילו יש אנשים שמצליחים לפתור אותם ויש אנשים שלא. כי ההבנה יכולה להיות שונה לגמרי, כאילו בצורה ש...
כן, גם צורת ההתייחסות, אתה מישהו ש... יש בני אדם שתופסים דברים באיזשהו אופן אחר, והרבה יותר קל להם להתמודד עם בעיות של אחרים קשה, ולהפך. הם פשוט חושבים על זה בצורה אחרת. כמו שלכאורה הם חושבים על אותו דבר. אבל אולי זה מיוצג אצלם אחרת, אולי זה, לא יודע, הם תוקפים את זה באיזו צורה אחרת. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דעיה בהנחה שכשאנחנו מדברים על אותו דבר, אנחנו גם חושבים על אותו דבר, או חווים אותו דבר. אין שום אינדיקציה לזה. אפשר להאמין בזה, אפשר לא להאמין בזה, אבל אין שום אינדיקציה לזה. ולא יכולה כנראה גם להיות אינדיקציה לזה. פעם חשבתי שאולי, לא יודע מה, אם מישהו מדבר על צבע שחור מול לבן, איך אני יודע שהוא מדבר על משהו דומה למה שאני רואה בשחור מול לבן? אולי לפי הקונוטציות. הוא אומר, הצבע הזה מעורר בדיכאון, הצבע הזה נראה לי יותר אופטימי. אז אני חושב שאולי הוא רואה שחור כמו שאני רואה שחור כשהוא מדבר על דיכאון ולבן. בהנחה כמובן שמצבי הרוח האלה הם פועל יוצא של הצבעים, ולא של איזשהו חינוך, או לא יודע, או משהו נרכש לאורך ההיסטוריה, כי אם זה משהו נרכש, אז הוא רכש על לבן את מה שאני רכשתי על שחור. זאת אומרת, אז גם זה אין דרך לוודא אותו. אין באמת דרך לבדוק את העניין הזה. אז זאת שאלה לא פתירה. אבל אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה. זאת הנחה אופטימית שהמתורגמן מצליח לעשות את זה. השאלה הפילוסופית, האם אכן המתורגמן מצליח, זאת שאלה לא פתירה. אם אתה מניח שאפשר לתרגם, אז אתה צודק. מזכיר לי שהרמב״ם בהלכות קריאת שמע, אומר שמה שקריאת שמע נקראת בכל לשון, משנה באלו נאמרים בפרק שביעי של סוטה, אבל צריך לדקדק באותי יותר. השואל עליו הרייבד, הרי כל תרגום הוא פירוש. ומי הוא זה אשר ידקדק אחר פירושו? מה שאתה דקדק באותיות של משהו שאתה ניסחת. פירוש שלך. זה לא... כן, זאת אומרת, יש... פירושים זה דברים שהם תלויי אדם. אין להם משהו, אין בהם משהו קדוש. כל אחד וצורת ההסתכלות שלו והפירוש שלו. ואת אין... אין פה משהו אובייקטיבי שאתה עכשיו צריך לדקדק, ויש נכון ולא נכון. אתה פירשת ככה, אוקיי. טוב, בכל, אז לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שהרבה פעמים, אתה מעביר לי איזשהו מידע, אבל אליי עובר משהו מאוד שונה ממה שאתה התכוונת להעביר. זה הנקודה, בכל מיני אספקטים, אוקיי? ולכן בעצם האשליה הזאת של צינור חלול, היא אשליה. אין דבר כזה צינור חלול. בן אדם הוא לא צינור חלול, אף פעם. אגב, מכל משפטן מכיר את זה. אין שני עדים שמתארים את אותה סיטואציה, אותו דבר. אין, לא תמצאו בבית המשפט. אנשים לא זוכרים, אנשים זוכרים אחרת, אנשים, ופה אני כבר מדבר על סינכרון ברמת השיח אפילו, לא רק ברמת מה עומד להם בראש, מאחורי מה שמדברים. הם מדברים לא אותו דבר. הם לא מתארים אותו דבר את הסיטואציה. אתה לא, אבל לא נובע שקרנים. פשוט זוכרים את זה אחרת. אתה זוכר הסיטואציה איך שהיא נצבעה אצלך. אתה לא, אין שני אנשים שיתפסו את אותה אמירה בדיוק באותה צורה. יש קונוטציות, יש הקשרים, המון דברים, קיצור. לכן התחושה הזאת שאפשר להעביר משהו בצינור חלול היא אשליה. הרמב״ם למשל טוען שההלכה למשה מסיני לא נפלה בה מחלוקת מעולם. דבר שנפלה בו מחלוקת הוא לא הלכה למשה מסיני, בהגדרה. אוקיי? עכשיו, חוות יאיר, יש לו תשובה ארוכה לעניין הזה, קופצה דקבט נדמה לי, הוא עובר שם בהרבה מאוד הלכות למשה מסיני בשעס, שיש בהם מחלוקות. מביא המון דוגמאות, חלק הוא מצליח ליישב לפי הרמב״ם, חלק לא. אבל מה עומד מאחורי ההנחה של הרמב״ם? מה הרמב״ם מניח? הרמב״ם מניח שאפשר להעביר כצינור חלוי. אפשר להעביר משהו מאחד לשני בלי שבטלפון השבור, בלי שישתבש שום דבר בדרך. זה לא נכון. אין דרך לעשות את זה. ולכן להגיד שדבר שנפלה בו מחלוקת הוא לא הלכה למשה מסיני, אין לזה שחר. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שאולי אין לזה דין של הלכה למשה מסיני, כי ברגע שאתה כבר יודע שנפל פה שיבוש, אז אתה לא יכול להתייחס לזה כמשהו מקודש שירד מסיני, כי לך תדע מי צודק, האם זה צודק או שזה צודק. זה אתה יכול להגיד. ואתה לא יכול להגיד שאם משהו עובר במסורת לא נופלת במחלוקת. זה לא נכון. ודאי שנופלת במחלוקת. זה תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם, נפלה, בדיוק בגלל זה נוצרה המחלוקת. כן יכול להגיד שאם כבר נפלה מחלוקת, אז התוצר או ההלכה שבה מדובר לא יכול להיות לה כבר מעמד של הלכה משה מסיני, כי לך תדע, רק אחד צודק. לא יודע אם זה זה או זה. יש למשל, הגמרא בתמורה אומרת ששלושת אלפים הלכות, שלושת אלפים גזרות שוות וקלים וחמורים, ואלף שבע מאות הלכות, כי הנחת משה מסיני, נשתקחו בימי אבלו של משה. ואת הדרשות החזיר את ניאל בן כנס בפלפולו. הלכות למשה מסיני אין איך להחזיר. כן? אין כלים שמייצרים את זה. זה מסורת. אני עובר מאחד השני, ורק שהמסורת נתקע, כן? ניתק הקשר, אין איך לשחזר את זה. אין לי את המידע, נאבד לי המידע. אני לא יכול לשחזר מספר טלפון של מישהו ברגע שהוא נמחק לי מהטלפון, נכון? אלא כן נשאר אותו, אבל אין דרך. אני כן יכול לשחזר תוצאה של תרגיל מתמטי שנאבדה לי. פשוט לפתור אותו שוב. אוקיי? אז כשאני דורש דרשות באמצעות מידות הדרש מפסוקים, ועכשיו איבדתי את ההלכה שנוצרה בצורה הזו, אני אעשה עוד דרשה של כלל ופרט, עוד דרשה של גזירה שווה, ואני אנסה לייצר את ההלכה מחדש. ההלכה שעוברת במסורת, הלכה למשה מסיני, ואיבדתי אותה, אז אבוד. אם איבדתי, זהו. אין, מעוות לא יוכל לתקון. ויש כאן אחד ההלכות למשה מסיני שעבדו שם, כך הגמרא אומרת, זה חטאת שמתו בעליה. מה הדין של חטאת שמתו בעליה? הקורבן העדה, בירושלמי, אומר שבגלל זה, הדין של חטאת שמתו בעליה שבידינו כיום, הוא לא הלכה משה מסיני. למרות שאנחנו יודעים שחטאת שמתו בעליה זה דין שהוא הלכה משה מסיני. אבל בגלל שזה נשתקח במעבלו של משה, והדין שלנו היום הוא כנראה תוצאה של איזשהו סוג של שחזור או דרשה, או לא יודע בדיוק איך הוא נוצר מחדש, נו טוב, אז הלכה למשה מסיני זה כבר לא. אתה לא יכול לתת לזה את התוקף של מסורת, כי זה לא, אז זה אני כן מוכן לקבל, את הקביעה הנורמטיבית. קביעה נורמטיבית שאומרת שאם יש על משהו מחלוקת, אז לא, אי אפשר להתייחס אליו כהלכה למשה מסיני. אבל להגיד שאם משהו עבר במסורת, לא ייתכן שנפלה בו מחלוקת, זאת טענה עובדתית לא נכונה. ברור שנפלות מחלוקות בדברים שעוברים במסורת. הגמרא עצמה מביאה, לכן זה, אני צריך לבדוק עוד פעם את הרמב"ם, יכול להיות שהוא מתכוון ממש לזה, לא חשבתי על זה אף פעם. מתכוון לאמירה נורמטיבית, לא לאמירה העובדתית. הגמרא מביאה בשבועות, רבי עמי ורבי יסי נשבעו שניהם משהו, על משהו שהם שמעו מפי רב. אחד נשבע X והשני נשבע לא X. שניהם נשבעו שהם שמעו ככה מרב. אוקיי? אז... הגמרא אומרת, אז הם הולכים לרב, נשאל אותו מי צדק, הוא אומר שמישהו מהם צדק, הגמרא לא אומרת מי אגב, זה לשון הרע, שני נשבע לשקר. אבל היא אומרת, הוא אומר לאחד משניהם שהוא צדק, ושני שואל אותו, רגע, ואני נשבעתי לשקר, אז הוא אומר, לא, האדם בשבועה פרט לאנוס. היית אנוס, אז זה לא נקרא שבועת שקר, כי היית אנוס, אתה באמת חשבת, זה מה ששמעת ממנו. אבל א', אנחנו רואים עד כמה אתה שומע מפי הרב משהו, ואתה יכול להגיד דבר והיפוך, או שני תלמידים ששמעו באותה סיטואציה. מהרב שלהם משהו, הם אומרים, שמענו דבר והיפוכו. אז איך אפשר להגיד אחרי זה, שלא נופלת מחלוקת בדברים שעוברים במסורת? פשוט, זה הכחשת המציאות. טוב, אני צריך לבדוק עוד פעם את הרמב״ם, יכול להיות שהרמב״ם מתכוון לזה. זה חידוש מעניין, לא חשבתי על זה. טוב, בכל אופן, רק אני אסיים את העניין של רבי אליעזר. אני חושב שרבי אליעזר בעצמו, למעשה, חי בתוך תודעה של מסורתן, בתוך תודעה של מישהו שמעביר את המסורת כצינור חלול, שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אבל בעצם הגמרא אומרת שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. וזה לא סותר, כי התודעה שלו הייתה תודעה כוזבת. הוא חשב שהוא צינור חלום, זה מה ששמעתי מרבים, מה זאת אומרת? מסתכל מהצד, אתה אומר, רגע, שנייה, זה לא בדיוק מה שרבו אמר לו. אתה מסתכל מהצד, אתה רואה שהוא לא היה צינור חלום, אבל הבן אדם עצמו הרבה פעמים לא מודע לזה, הוא מוכן להישבע שרב אמר כך, כי הוא היה בטוח שזה מה שרב אמר, זה מה שהוא שמע. אז כשאתה מסתכל, יש הבדל בין התודעה של הבן אדם עצמו שמקבל ומעביר את המסורת, לבין השאלה מה היא האמת. בן אדם יכול לחיות בתוך תודעה של מסורתן גמור, שהוא לא אומר דברים שהוא לא שמע מפי רבו, אבל האמת היא שהוא לא באמת צינור חלול, הוא רק חי בתודעה שהוא כזה, אבל הוא לא באמת כזה. ויכול להיות שלכן הוא תר הנדר ביום מותו של רבי אליעזר, דיברנו על זה פעם קודמת, שהוא פתאום מבין שאין דבר כזה צינור חלול, אתה לא יכול לחיות עם צינורות חלולים, וגם אין דבר כזה צינור חלול, בפועל. ואז הוא ירד מהמרד הגדול שלו שהחזיק עד יום מותו, ואז הוא תר הנדר. דוד שלי, הוא חסיד ממונסי בניו יורק, הוא אמר, הוא אומר תמיד שאביי ורובה ודאי למדו ביידיש, זה ברור. אביי ורובה למדו ביידיש, זה ברור. ידעו ללמוד הרי. מי שיודע ללמוד, לומד ביידיש. מי שלא לומד ביידיש לא יודע ללמוד, ידעו. אז עכשיו, הוא עצמו לא באמת מאמין בזה כמובן. הוא גם לא חושב שאביי ורובה הלכו עם קפטן וגרצן, לבוש חסידי כזה, למרות שהוא אומר שכן. ברור שהוא לא מאמין בזה באמת. אבל הוא כן חי, הוא לא אומר את זה בתור בדיחה, הוא חי בתוך אתוס שמבין שכל מה שיש בידינו היום זה מה שירד למשה בסיני. שום דבר לא השתנה, שלא שינו את לבושם, את לשונם, קדחת לא שינו. אבל התודעה שלהם היא כזאת שהם לא משנים את לבושם ואת לשונם ואת שמותיהם, הכל משתנה, כל הזמן הכל משתנה, הכל זורם, כמו שאמר הרקליטוס. אבל הרבה פעמים האנשים שנמצאים בתוך התהליך הזה לא מרגישים, זה טבעי, כאילו זה המשך לגמרי טבעי, והם בטוחים שממשיכים לגמרי את מסורת אבותיהם, כשהאמת היא שזה ממש לא כמו שאבותיהם עשו. זה עובר איזשהו מטמורפוזה כזה. ולכן יכול להיות שבן אדם חי בתוך תודעה שהוא צינור חלול, ושאנחנו בעצם רק מעבירים מסורת ולא מוסיפים שום דבר משלנו, ומה שהשתנה לאורך הדורות בפרקי אבות, מה שדיברתי בשיעורים הקודמים, זה המודעות לזה. אנחנו פתאום מודעים לזה שאנחנו לא באמת צינורות חלולים. פעם, בדורות קדומים, וזה ודאי נכון היסטורית, שבדורות קדומים הייתה הרבה פחות מודעות להשפעה של הבן אדם על מה שהוא אומר, על העמדות שלו, על המסורת שהוא מעביר. היום אנחנו הרבה יותר מודעים לזה שיש לנו המון הטיות, שיש לנו המון השפעות, שיש לנו המון דברים שנראים לנו נורא מובנים אליהם, אבל זה בגלל שאנחנו, כמו שאנחנו. והרפלקטיביות הזאת, המודעות הזאת להשפעה שלי על מה שאני אומר, על האישיות שלי, על הדעות שלי, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, היא מודעות יחסית מודרנית. היא לא מודעות שהייתה בעבר. ואני חושב שיכול להיות שהתיאור הזה של פרקי אבות, בסך הכל לא מתאר שינוי אמיתי. התורה אף פעם לא עברה במסורת. מסורת של צינור חלול. אבל כן נוצרה לאט לאט מודעות לזה, שהמסורת היא לא של צינורות חלולים. שמסורת זה תמיד משהו שהוא טעון, הוא לא חלול. כל בן אדם שזה עבר דרכו, הוסיף עוד איזשהו, כן, אומן קונה בשבח כלי, הוסיף עוד איזשהו נדבך, עוד איזשהו צבע משלו, תפיסה משלו. אוקיי, אז עד כאן הסיפור הזה של היווצרות המסורת והמחלוקת והמשמעות שלה.
צינור חלול?
איזה משנה? משה העביר לאהרון,
אתה
מסכים? לא, שום העברה היא לא צינור חלול, זה מה שאמרתי עכשיו, זה אותו דבר כמו פרק, מה זה שנה מפרקי אבות? משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וגם שם, לא משנה, אבל... אותו דבר, מה זה משנה? מה זה משנה? ברור שלא. אין העברה מבן אדם לבן אדם של צינור חלול, אין. יש מודעות, או חוסר מודעות, שגורם לך לחשוב שאתה צינור חלול. אבל זה חוסר מודעות. אין דבר כזה. אין העברה מבן אדם לבן אדם, שמה שנמצא אצלו זה בדיוק מה שאני העברתי. לא יכול להיות דבר כזה כמעט. זה פשוט לא, ובטח לא בקורפוס כל כך רחב כמו כל התורה. משהו אחד, אולי במקרה כן, יצא בדיוק אותו דבר. לא יודע.
אולי זה מספיד את מה קרה שם, שכאילו, למה כל אחד שמר לו פעמים? שמע פעם אחת ממשה, פעם אחת מהרב, כדי לקבל באמת את
לקבל
הרבדים
את
השונים של ה...
השטרויות. אולי. דרשות אפשר לעשות על זה, אני לא יודע. אבל זאת ודאי האמת. הדרשות, נעשה כל אחד את הדרשות שהוא רוצה. אבל זה ברור שההעברה היא אף פעם לא שקופה. אין דבר כזה. אוקיי, אני רוצה עכשיו עוד השלמה של העניין הזה, בכל זאת, לפני שאני נכנס להסתכלות הנורמטיבית על מחלוקת. אני עדיין בהיווצרות או במשמעות של המחלוקת. יש, דיברתי על תהליך ההתבגרות, כן, התלת שלבי, שאחת משלוש האופציות להגיע לשלב האחרון, זה האופציה נרטיבית, פוסט-מודרנית, כן, שכל אחד והשיח שלו וכו'. שזה לכאורה בעצם מתאר את מה שאמרתי עכשיו. מה שאמרתי עכשיו זה למעשה שכל אחד שמחזיק במשהו, צובע אותו באיזושהי צורה. זאת אומרת, אין שני אנשים שבעצם באמת באמת אומרים אותו דבר. אבל אני רוצה בכל זאת לעשות הבחנה שהיא בעיניי מאוד חשובה, וגם אקטואלית. זה לא רק שזה לא זהה לפוסט-מודרניות, לדעתי זה הפוך ממנו, מה שאמרתי עכשיו. פוסט-מודרניות בעצם אומרת שאין אמת. אני, כל מה שאמרתי זה שיש אמת. ואחת, אמת אחת. אלא מה? שכל אחד שאומר את האמת ושתופס אותה, הוא צובע אותה באיזשהו צבע שהוא צבע אישי שלו. נגיד שאני מסתכל על גוף מסוים בצלופן אדום, ומישהו מסתכל על אותו גוף בצלופן ירוק. אז אני אגיד שהדבר הזה הוא אדום, והוא יגיד שהדבר הזה הוא ירוק. מהי האמת? האמת היא שאני רואה באדום והוא רואה בירוק. זה לא ריבוי אמיתות. יש אמת אחת. שאני עם צלופן אדום והוא עם צלופן ירוק. זאת האמת האחת ואין בלתה. מה? לא, אני לא מדבר כרגע על הסינכרון ההרמון של הפילוסופים. הוא אומר ירוק ואני אומר אדום. אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על צבעים שונים. אין שאלה, זה לא ששנינו אומרים אדום, מה שדיברתי קודם. סיפור אחר עכשיו. אוקיי? אבל זה ברור לנו שזה פשוט תוצאה של צלופן שונה על העיניים. לדבר מצד עצמו יש איזה שהן תכונות שהן תכונות אובייקטיביות, ושם יש אמת אחת, אחד צודק והשני טועה. זה שאנחנו, כל אחד מנסח את זה בשפה משלו, זה לא להגיד שיש ריבוי אמיתות, להפך, זה להגיד שיש הרבה צורות מסתכל על האמת האחת. כן, זה כמו, הרבה פעמים מביאים את תורת היחסות בתור דוגמה לריבוי אמיתות, לפלורליזם. כי בעצם אתה רואה שכל מערכת, כל מערכת שנמצאת בתנועה, רואה את החלל ואת הזמן, וכל מיני תכונות של גופים בצורות שונות. אז סימן שבעצם יש ריבוי אמיתות, כן, פלורליזם. אבל זה בדיוק הפוך. מי שמכיר את תורת היחסות יודע שכל הדרך שאיינשטיין עשה כדי להגיע לזה שממערכות שונות רואים את המציאות בצורה שונה, זה כדי לסנכרן שתהיה אמת אחת. רק בגלל שהאמת היא אמת אחת, אז מערכות שזזות אחת ביחס לשנייה, אנחנו צריכים להניח שהזמן והמרחב שלהם זורמים בצורות שונות, כי רק אז אנחנו יכולים לסנכרן שזה יהיה אותם חוקי טבע, שהתופעות תהיינה אותן תופעות וכדומה. הפוך, כל המהלך הוא הפוך. או גיאומטריות לא אוקלידיות. אתה יודע, אז גיאומטריות לא אוקלידיות גם כן, הרבה פעמים מביאים את זה בתור דוגמה, אתם רואים, כל אחד והנחות היסוד שלו, כל אחד והנרטיב שלו, כל אחד יכול לסתכל על דברים אחרת. זה כמובן שטויות. זה שטויות בגלל שכשאתה מדבר על גיאומטריה, אתה לא תן טענה למציאות. אתה בונה איזשהו מבנה מתמטי, שיש לו הנחות מסוימות, מסקנות מסוימות, תניח הנחות אחרות, תסיק מסקנות אחרות, אין שום בעיה, זה לא פלורליזם. כשאני עכשיו אטען שהעולם שלנו הוא מרחב אוקלידי, ומישהו אחר יגיד שהעולם שלנו הוא מרחב לא אוקלידי, זו טענה לעולם שלנו, לא טענה במתמטיקה, זו טענה בפיזיקה, אוקיי? כאן אחד צודק והשני טועה. אחד צודק והשני טועה. פה יש אמת אחת. אגב, עוד פעם תורת היחסות. תורת היחסות טוענת שהעולם שלנו הוא לא אוקליד. לא מרחב ישר. אוקיי? בסדר. אז זאת, נכון, בדיוק, אפשר לבדוק את זה. זאת אומרת, זה לא שכל אחד והאמת שלו וכל אחד צורות, זה לא צורות הסתכלות שונות. זה מציאויות שונות. אם תיתן לי את המטריקה של המרחב, הגיאומטריה יוצאת מתוך המטריקה. אין שתי גיאומטריות שונות מתוך אותה מטריקה. השאלה, מהי המטריקה של המרחב? בסדר. אז פה יש אמת אחת, או שהמטריקה היא כזאת, או שהמטריקה היא כזאת. כל הדוגמאות האלה, הן מוכיחות בדיוק הפוך ממה שהן באות להוכיח. אוקיי? הטענה בעצם זה שריבוי המבטים הוא תוצאה של העובדה שיש אמת אחת. יש אמת אחת, שכיוון שאנחנו בני אדם שונים, שמסתכלים אחרת, בעולמות מושגיים שונים, אז אנחנו תופסים את אותה אמת אחת, הרבה פעמים בצורות שונות, בניסוחים שונים אנחנו מציעים לה, אבל יש טעם להתווכח. אתה יכול להעביר לי את צורת ההסתכלות שלך, אני יכול להעביר לך, לנסות להעביר לך צורת ההסתכלות שלי, ואז לראות אולי מי צודק, לנסות לתרגם, בהנחה שאפשר לתרגם, כן? וכן הלאה. דוגמה אחרת שממחישה את העניין הזה, יש, נתתי פעם הרצאה, הזמינו אותי בכנס להוצאת ספרו של הרב שגר, לוחות ושברי לוחות. צקלים שבורים זה בחייו נדמה לי, ואחרי פטירתו, אז הוציאו באיזה מהדורה קצת יותר רחבה, אספו עוד כל מיני דברים, וקראו לזה לוחות ושברי לוחות. אני כתבתי ביקורת על הספר שיצא עוד בחייו, אז הזמינו אותי לדבר על הספר המורחב יותר בכנס, ושם דיברתי בעצם על הנקודות האלה. הטענה של הרב שגר זה שבעצם בעולם פוסט מודרני, גם האמונה צריכה להיות פוסט מודרנית, ריבוי נרטיבי, ריבוי זוויות ואין אמת וכל מיני דברים לסוג הזה. בעיניי זה נונסנס, אבל הבאתי שם דוגמה, הדוגמה שחביבה עליי בהקשר הזה, שני אנשים מתווכחים האם לאכול שוקולד או לא. אחד אומר לאכול שוקולד כי הוא טעים, השני אומר לא לאכול שוקולד כי הוא משמין. מי צודק? שניהם, גם טעים וגם משמין. אז זה שכל אחד מהם רואה דברים בצורה שונה, זה אומר שיש פה ריבוי אמיתות? לא, זה אומר שמזוויות שונות אני רואה דברים שונים, זה הכל. מהי האמת? האמת היא אוסף של כל הזוויות האלה, שהשוקולד הוא גם טעים וגם משמין, וזאת אמת אחת, ואין בלתה, לא ריבוי אמיתות. זאת אמת אחת, רק היא מורכבת, כי אפשר לראות אותה מהרבה זוויות, כן, כמו משל הפיל הידוע, אתה מסתכל על הפיל מקדימה, אתה אומר פיל זה יצור עם שתי רגליים קרובות מאוד זו לזו ושתי עיניים. כשאתה מסתכל עליו מהצד, אתה אומר פיל זה יצור עם שתי רגליים רחוקות מאוד אחת מהשנייה ועם עין אחת. מי צודק? אף אחד, או האמת היא השילוב של שניהם. תקח את שתי זוויות המבט, תהיטל צד ותהיטל החזיתי, ואז תקבל אולי תמונה יותר טובה של הפיל באמת. אז זה שלכל אחד מאיתנו יש איזושהי נקודת מבט משלו, זה לא אומר שיש ריבוי אמיתות. זה אומר שיש ריבוי זוויות לאמת, זה אומר שאפשר לנסח אותה בכל מיני צורות, אבל להפך, הרבה פעמים זאת אינדיקציה לזה שיש אמת אחת. בדיוק באותה צורה שאנחנו מדברים על ויכוח. הרבה פעמים מבינים, יש ויכוח על עקרונות מוסר. סימן שאין מוסר אחד. פלורליזם מוסרי. שטות מוחלטת, זה בדיוק הפוך. העובדה שיש מחלוקת על עקרונות מוסר רק אומרת שיש מוסר אחד. כי אם לא היה מוסר אחד, אז מה אנחנו מתווכחים? מה אנחנו מתווכחים? אתה רוצה להוציא את הזקנים לשלג, אתה הסכים עושים. ואני רוצה לשים אותם בבית אבות. יש לנו ויכוח? לא, אתה תעשה את זה, אני אעשה את זה. אין פה משהו אחד ששנינו מנסים להבין אותו, ויש לנו ויכוח מה הוא אומר. אם אנחנו מתווכחים, פירוש הדבר, אנחנו מבינים שיש מוסר מחייב, אתה חושב שהמוסר הזה אומר להוציא את הזקנים לשלג, ואני אומר שצריך לשים אותו בבית אבות. בואו נתווכח ונראה מי צודק. אבל העובדה שאנחנו מתווכחים היא אינדיקציה לזה שדווקא יש אמת אחת, לא זה שיש ריבוי אמיתות. לא מתווכחים כשיש ריבוי אמיתות, אם יש ריבוי אמיתות, אז מה הוויכוח? יש להתווכח. מה? לא יודע, שאלה אחרת. אולי לא מכריע, אולי נשאר בספק, לא משנה. אבל אני אומר, עצם קיומו של ויכוח מניח שישנה אמת אחת. לא תמיד נגישה לנו, לא תמיד נצליח להסכים לגביה. דיון אחר. אבל קיומו של ויכוח הוא לא אינדיקציה לזה שיש הרבה אמיתות. מעשים שבכל יום, אתם יכולים לקרוא, לשמוע את זה כמעט כל 5 דקות. אין מוסר אחד. הנה, אלה חושבים שככה ואלה חושבים שככה. מה עניין שמיטה לחביתה? אז מה אם אלה חושבים שככה ואלה חושבים שככה? אז לכן יש ריבוי אמיתות. אלה צודקים ואלה טועים. זה הכל, מה זה מוכיח?
אולי,
צריך לדון בזה. אין בעיה, צריך להקשיב לו בתשומת לב, לדון בזה ולראות. אבל עדיין יש צודק אחד. לא אמרתי שאני בהכרח צודק. אמרתי אבל שיש אמת אחת, ואנחנו צריכים לדון וללבן כדי לראות מהי.
אין
אפשר לאמץ את הגישה
של קאנט, הנומנה,
הוא אומר,
יש דבר שהוא...
לא, הנומנה זה משהו קצת שונה. כי...
אין לנו גישה אליו, ולא יודעים באמת מה האמת.
אבל אני מדבר במישורים שיש לנו גישה אליהם. כי על הנומנה קשה להגיד בכלל משהו. כל מה שאתה אומר על הנומנה בעצם שייך לפנומנה. אתה אומר, כשאתה מדבר על השולחן, אתה אומר, הוא חום, הוא עשוי מעץ, יש לו ארבע רגליים, וכו'. זה הכל הפנומנה. כל מה שאתה יכול להגיד על אובייקט מסוים, זה על התכונות שלו, זה לא עליו עצמו. בסדר? אז לכן, אני מדבר, הכל במישור של הפנומנה. כן. זה צייטלין מביא בספר שלו, איך קראו, יש איזה פילוסוף, לב שסטוב, פילוסוף רוסי. חשבתם פעם למה אין פילוסופים רוסיים, דרך אגב? אין. יש סופרים, משוררים, בשורה הראשונה. אין פילוסופים.
אמרו את כולם.
לא, אני מדבר על תקופה שעוד לפני שהרגו את כולם. גם את הסופרים המשוררים הרגו. עוד יותר אפילו משורת הפילוסופים. לא יודע, זה תכונה של עם. מאוד מעניין. הרוסים יש להם המון אידיאולוגיה. מעט מאוד פילוסופיה. הם הכל בקרקע, זה צריך להתממש. לא בכדי הקומוניזם מתממש בברית המועצות, ברוסיה. למה? הם לוקחים פילוסופיה והם הולכים לממש אותה. זאת אומרת, הם לא מתעסקים ב...
כמה סטודנטים רוסים שעובדים
פילוסופיה? כן, זה אני לא יודע, לא מכיר, אבל אני יודע, מבחינת, בגלריה של הפילוסופים המרכזיים בהיסטוריה, לא תמצא כמעט רוסים, אין רוסים. וזה לא כמו ספרות ושירה, יש המון. טוב, לא משנה, בכל אופן אז... הגעתי לזה. כן, אז לב שסטוב. אז הוא הביא איזה פילוסוף רוסי בשם לב שסטוב, יש להם איזה פילוסופים שהם יודעים מה הם. אני לא יודע, שהוא טען כנגד ההבחנה בין של קאנט, בין הנומנה לפנומנה, הוא אומר שהיא עצמה שייכת לפנומנה. איך אתה יודע שיש נומנה? אם אין לך גישה לנומנה, איך אתה יכול לקבוע שיש נומנה בכלל? ההבחנה בין הפנומנה לנומנה, היא בעצמה שייכת לפנומנה. זאת הטענה שלו. אה? לא. לא, אני לא מקבל את זה, כתבתי על זה, אני יכול להפנות אותך אם תרצה. טוב, בכל אופן, כן, אז הטענה בסופו של דבר, זה שהאמת יכולה להיות מורכבת, מרובת זוויות, אבל זה לא אומר ריבוי אמיתות, זה שני דברים לגמרי שונים, לא ריבוי אמיתות. אגב, הרבה פעמים גם בלמדנות, אתה מוצא, יש שני דינים, זה אומר זה דין בחפץ, זה אומר זה דין בגברא. כשתמשיך לחפור בסוגיה, אתה תראה ששני הדינים נכונים. אתה צריך לייצר איזושהי תמונה מורכבת שמכילה את שני הדינים גם יחד. וזה, יש לזה ריקוד די עדין בין שני הדינים האלה, מתי זה מופיע וזה נסוג, מתי זה מופיע והוא נסוג, ויש להם השפעות שונות. המציאות היא מציאות מורכבת, אבל מורכבת אין פירושו ריבוי אמיתות. מורכבות וריבוי אמיתות זה לא אותו דבר, וזה אני אגדיר קצת יותר בהמשך, כי זה מאוד חשוב לנושא המחלוקת. טוב, עכשיו אני רוצה להתחיל את הפרק הבא של הסדרה הזו. אני רוצה לדבר על הכרעת המחלוקת. הליכה אחר הרוב, דמוקרטיה, מה עושים עם מחלוקת? אנחנו כבר ראינו שהיווצרות המחלוקת, ככה זה התגבש אצל בית הלל ובית שמאי. ושם נוצרה איזושהי מחלוקת שלא הייתה ניתנת להכרעה. ולכן בסופו של דבר כל המהפכה שתיארתי בה, בשיעורים הקודמים. השאלה הגדולה זה למה? מה הבעיה? תעשה הצבעה. תראה רבים להטות. זה הכל, מה הבעיה?
צריך להסכים.
אוקיי. לא, זה הכללים. אחרי רבים להטות כתוב בתורה, מה זה הכללים? או, אז פה בעלי התוספות כותבים שהמחלוקת בין בית הלל לבית שמאי חוץ מכל המחלוקות הספציפיות שהיו ביניהם, הייתה גם בשאלה של מה זה נקרא ללכת אחר הרוב. האם אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים? כן? האם סופרים ראשים או סופרים רגליים? בסדר? בית הלל אומרים, סופרים רגליים. אומרים, רוב האנשים, זה מה שקובע. הם במקרה או שלא במקרה גם היו הרוב. בית שמאי אומרים, לא, הולכים אחרי רוב החוכמה. סופרים ראשים, והם כאן במקרה היו מחדד דייט פי. היו יותר חריפים מבית הלל. כולם מסכימים. גם בית הלל מסכימים. בית שמאי היו יותר חריפים. אוקיי? אז היה שם ויכוח מטה-הלכתי בשאלה איך מכריעים ויכוחים. ואז השאלה...
זה לא...
זהו, זה מה שהם עשו בסוף. הם הרגו זה את זה. הם הרגו זה בזה. בדיוק זה. זה מה שתיארתי בשיעורים הקודמים. בכל מקרה, אבל באמת יש פה איזשהו פלונטר ללא מוצא. עכשיו, התוספות שואלים בעירובין, תוספות שואלים, הרי בתנור של אחנאי ראינו את זה, הכלל הוא לא בשמיים, נכון? אחרי רבים לעתות. כבר כתבת בתורתך לא בשמיים, אחרי רבים לעתות. אז למה בית שמאי ובית הלל בוויכוח יצאה שם בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים אין והלכה כבית הלל, היא הכריעה כבית הלל. אבל אין משגיחים בבת קול, לא בשמיים היא. תוספות שואל את זה. הוא עונה שם שלושה תירוצים. תירוצים דחוקים. אבל השאלה לא קיימת, לא צריך את התירוצים. שאלה לא נכונה. בדיוק. מתי לא בשמיים? לא בשמיים היא אומרים לך, אל תחכה לבת קול שיוצאת מהשמיים, יש לך כללים הלכתיים ותעבוד איתם.
בת קול מביאה את הכללים ההלכתיים.
לא, אין כללים הלכתיים. אצלנו מה שקורה זה שבית שמאי ובית הלל מתווכחים על הכללים עצמם. יש כלל הלכתי אחרי רבים לעתות, כתוב בתורה. אבל אם הרוב זה רוב האנשים, רוב החוכמה, או רוב החוכמה או רוב האנשים, על זה יש גם ויכוח. מה לעשות עכשיו? הלך אחרי רבים לעתות, מה, נעשה הצבעה על זה? וגם בזה, אנחנו תקועים באותו פלונטר. אין דרך על פי כללי ההלכה להכריע את הוויכוח הזה. במקרה כזה לא כתוב לא בשמיים. זה כמו להגיד לא בשמיים, לכן לא נקבל את התורה שניתנה בסיני. יש לנו מקור אחר לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אין לנו. אם הוא לא בא ואומר לנו, אנחנו לא יודעים. אז ברור שהתורה מסיני, אנחנו כן שומעים לה ולא אומרים לא בשמיים. אותו דבר פה, אנחנו תקועים, אין לנו דרך על פי הכללים ההלכתיים לקבל החלטות. מה עושים? יוצאת בת קול ואומרת, הלכה כבית הלל. ולא נכון שלא משגיחים בבת קול במצב כזה, לא משגיחים בבת קול פירושו, לך אחרי כללי ההלכה. אבל אם אין לי אופציה של לך אחרי כללי ההלכה, בגלל זה יוצאת הבת קול. אז לכן אין שאלה למה שמה הלכו אחרי בת קול. אבל מה בעצם עומד מאחורי הפלונטר הזה שהיה שם בין בית שמאי לבית הלל? השאלה אם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים. השאלה הזאת ממשיכה לאורך ההלכה, לאורך הדורות, ומגיעה עד האחרונים. כשיש בבית דין מחלוקת ויש מיעוט של חכמים כנגד רוב של פחות חכמים, השאלה אם הולכים אחרי רוב הדיינים או אחרי רוב החוכמה, שזה מיעוט הדיינים. מחלקים בזה הרבה מאוד פוסקים, מכל הכיוונים. זאת אומרת, את זה כנראה הבת קול לא יכריע. היא אמרה ללכת כמו בית הלל. לא, זה דיון אחר, אני אגע בזה עוד רגע. בהנחה שאנחנו יודעים, מוסכם, מי יותר חכם ומי לא. מה זה? השאלה אם הולכים אחרי הרוב. אתם יודעים, למה קרה המקרה המוזר הזה שרוב האנשים ורוב החוכמה נמצאים משני צידי המתרס?
אם לא, אז לא היה ויכוח, אז היינו מדברים על זה.
זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש פה משהו מהותי. אתם יודעים, פירמידת הכישרון היא כזאת שיש הרבה טיפשים ומעט חכמים. אז בדרך כלל, המעט הם החכמים והרבים הם הטיפשים, נכון? זה לא בדיוק נכון, אבל כי הפירמידה היא בעצם אליפסה, היא לא פירמידה. יש גם מעט שהם מאוד מאוד טיפשים. יש מעט שהם מאוד מאוד חכמים, ומעט זה גאוסיאן. כן, גאוסיאן כזה. טוב, אבל לא משנה. בכל אופן לענייננו, אז הוויכוח הזה של האם ללכת אחרי רוב החוכמה, או רוב האנשים, משקף משהו יותר יסודי. בעצם, מה שעומד מאחורי הוויכוח הזה, זאת השאלה של אפלטון. שלטון הפילוסופים. נכון? אפלטון בעצם שאל, או לא שאל, אלא טען, שלא צריך ללכת אחרי רוב המצביעים בדמוקרטיה, אלא אחרי, לתת לפילוסופים להחליט. כי מה אכפת לי אם יהיו בורים רבים כיוצאי מצרים, כמו שאומר ספר החינוך, הם לא יכולים להכריע קאט של מעט מאוד חכמים. מה אכפת לי כמה רגליים יש להם? שלמה יש להם בראש? אז אומר אפלטון, אז בעצם צריך לתת את השלטון לפילוסופים, ולא לרוב המצביעים, לרוב הציבור. השאלה הזאת בצורה כזו או אחרת, גם כן מלווה אותנו עד היום. להחליף את העם, כן? מה שאמר גד יעקבי פעם. להחליף את העם, כי העם אידיוט. צודק, אבל מה לעשות? לא מחליפים את העם. אז המתח הזה שעומד סביב ההצעה הפלטונית, נשאל אתכם, למה באמת לא לתת את ה... או אני אעשה הצעה מתונה יותר, שלא יהיה דוקר כל כך כמו שזה נשמע. בסדר? אני אומר, בוא נעשה הצבעה, בבחירות לכנסת, או לא משנה, לכל נושא שלא יהיה, ונשקלל לכל אחד את המשקל שלו לפי ה-IQ שלו. IQ, תעשה מבחן IQ, עושים מבחנים, פסיכומטרי, לא יודע מה שאתה רוצה. יש לך ביקורות על המבחן IQ, עוד רגע נראה. אז בעצם אתה יכול לשקלל, תן לבן אדם שיש לו 150 IQ, אז יש לו משקל 1.5. 100 IQ זה משקל 1, 70 IQ זה 0.7, ו-20 IQ אני לא יודע אם הוא יכול להצביע בכלל. אבל מה? נכון, גם ביוון העתיקה, הרס הדמוקרטיה. גם שם, רק בני החורין, 20% בערך השתתפו במשחק הדמוקרטי. בכל מקרה, אבל מה עומד מאחורי השאלה הזאת? או אני אסך את זה אחרת. מה אתם עונים? למה לא באמת לתת לחכמים שקל יותר גדול, או שהם יחליטו לקבל החלטות טובות יותר, לא?
כשמחליטים
שטוב
להם, אני יודע מה,
לנהוג ב-90
קילומטר לשעה, אז זה מה
שצריך. אבל אולי זה באמת הדבר החכם.
יכול להיות שזה לא. אבל
הנקודה
היא שבו אנשים רוצים.
למה הם רוצים את זה? למה הם רוצים את זה?
זה
בתי
אבות.
אני
שואל, למה הם רוצים את זה? זה אורך שלי.
למה? כי זה נוח.
אנשים
אוהבים
שיהיה להם
את
השליטה
לחיים.
למה זה צריך להגיד?
מה?
למה הם רוצים?
אבל אני אומר, אפלטון אומר לך, יש לי דרך להגיע להחלטות נכונות יותר. למה לא לאמץ אותה? אתה לא רוצה החלטות נכונות?
אינטליגנציה לא
קשורה
למוסר.
לא,
לא רק מוסר. אז אני אזקק רגע, שמענו שני סוגים של תשובות. אוקיי? תשובה אחת, זה שהאנשים, אם תיתן את השלטון לפילוסופים, הפילוסופים יכולים לעשות בזה שימוש לרעה. הם אולי האנשים הכי חכמים, והם בהחלט יכולים להשתמש בחוכמה הזאת כדי לדאוג לאינטרסים האישיים שלהם, ולא לאינטרס הכלל הציבור. ולכן, למרות שברמה העקרונית יש היגיון לתת את ההחלטה לחכמים, אבל זה מסוכן, אוקיי? זה תשובה אחת. תשובה שנייה, אמרנו אותה קודם, אומרת, לך תדע מי נקרא חכם. מה זה שהוא יודע לפתור תרגילים במתמטיקה, זה אומר שהוא יקבל החלטות פוליטיות או כלכליות נכונות יותר. מי אמר? מי אמר שבכלל בתחום של מוסר יש דבר כזה חכם ולא חכם? יש ערכים, אתה מאמין בערכים כאלה, הוא מאמין בערכים אחרים. יש פה חכם ולא חכם. הם חילוקי דעות מוסריים, או ערכיים, אידיאולוגיים, לא משנה מה שלא יהיה. קומוניזם, קפיטליזם, למה, שיטות כלכליות כאלה או אחרות. זה ויכוח בין חכמים לטיפשים או בין צודק ולא צודק. זה השאלה מה הערך שמנחה אותך, השוויון או החופש. חופש זה ימין, שוויון זה שמאל. אז זה סוג אחר של תשובה. הסוג השני של התשובה בעצם אומר שאין ערובה או אין לנו דרך לדעת מי הוא חכם או מהי החוכמה הרלוונטית לעניין השאלות שבהן אנחנו עוסקים, שאלות פוליטיות, כלכליות, מדיניות, ביטחוניות וכדומה. אז אלה שתי תשובות טכניות שיש בהן ממש, אני בהחלט לא שולל אותן. מה שאני שולל זה את הצורך בהן. השאלה מבוססת על טעות. לא צריך את התשובות האלה. למה? כי בעצם אתה מניח, שתי התשובות האלה מניחות, שאנחנו למעשה אמורים להגיע להחלטה, המנגנון הדמוקרטי תפקידו לוודא הגעה להחלטה הכי נכונה. זה ההנחה הבסיסית. עכשיו, ממילא עולה ההצעה של אפלטון, בואו ניתן את זה לחכמים, ואז יש שתי דחיות, או שהחכמים יתנהגו באופן אינטרסנטי, או שאתה לא יכול לבדוק מי חכם ומי לא חכם, מי חכם וישמור אלה, ולכן אתה בעצם לא, זה לא מעשי. אתה לא יכול לתת, היה ראוי לעשות את זה, אבל זה לא מעשי. אני טוען שההנחה הבסיסית שמתחילה את כל הסיפור לא נכונה. מי אמר שמנגנון הדמוקרטי תפקידו להגיע להחלטות הנכונות ביותר? זה ממש לא נכון. הפוך. זה בדרך כלל מנגנון שמביא אותנו להחלטות הכי פחות נכון. כי מה שהרוב חושב הוא פחות נכון מה שהמיעוט חושב בדרך כלל. אז מה, אז אלא מה? מה הרציונל מאחורי הליכה אחר הרוב בדמוקרטיה? הבעיה בדמוקרטיה היא לא השאלה מהי האמת. לא על זה אנחנו הולכים לבחירות. אנחנו הולכים לבחירות על השאלה מה הציבור רוצה. ההחלטה הדמוקרטית יסודה לא באלגוריתם שמביא אותי בצורה אופטימלית הכי קרוב לאמת, אלא באלגוריתם שמבטא בצורה יחסית אופטימלית מה הציבור רוצה. זה שאלה של זכויות ולא שאלה של אמת. ההנחה היא הנחה ערכית שלכל אזרח בחברה, במדינה, יש זכות שווה לעצב את התנהלותה, דרך התנהלותה. ומתחת ההנחה הערכית, המוסרית, הזאת, יוצאת המסקנה שמה שבעצם צריך לעשות, זה מה שהציבור רוצה. אלא מה? מה שהציבור רוצה, זאת אמירה מאוד לא חד משמעית. אם יש חילוקי דעות, אז מה הציבור רוצה? איך נדע? אם כל הציבור רוצה משהו אחד, אין בעיה. אבל אם הציבור לא רוצה דבר אחד, יש חילוקי דעות, איך נקבע מה הציבור רוצה? אז האמת שזאת שאלה מאוד סבוכה. יש פה פרופסור שמואל ניצן מכלכלה. אתה כבר החלטת על בחירות, אנחנו עוד לא שם, עוד מעט. שמואל ניצן פה מכלכלה כתב ספר, יש ספר באוניברסיטה הפתוחה. ספר מרתק אגב, נתתי פעם, היינו בכנס ביחד פה בניצוצות, אז דיברנו על זה, אז דיברנו שנינו על העניין הזה, ונתן לי לקרוא את הספר הזה לפני כן. והספר הזה באמת עוסק בשאלה, בין היתר בשאלה, איך מייצגים את מה שהציבור רוצה? מה הציבור רוצה? ויש שם משפטים במתמטיקה, משפטים חלקיים, יש כל מיני, כמה משפטים, בסופו של דבר, שכחתי איך קוראים לבחור שניסח את זה בסוף, מי צרפתי?
משפט
אירו, בדיוק. לא יכול להיות ייצוג הולם למה שהציבור רוצה. הוא שם שם, לא יודע מה, 5 קריטריונים, למה, איך צריך, לא יודע, כמה קריטריונים, לא זוכר כמה, שיש יותר. כמה קריטריונים למה יכול להיחשב ייצוג הולם למה שהציבור רוצה, ויש לו משפט שמוכיח שאי אפשר להשיג למלא את כל הקריטריונים ביחד. זאת אומרת, אין דרך לבטא בצורה חד משמעית מה הציבור רוצה. אתן לכם דוגמה. אנחנו מניחים כמובן מאליו שהרוב מייצג את זה. אבל למשל, אם למיעוט הנושא הזה מאוד מאוד חשוב, ולרוב זה נושא פחות חשוב. זאת עמדתו, אבל פחות חשוב, לא קריטי מבחינתו. בסדר? תחשבו על חילול שבת. בסדר? לדתיים זה מאוד מאוד חשוב שלא יחללו שבת. אבל למיעוט. לחילונים, הם לא אכפת להם לחלל שבת. לא עיקר אמונה מבחינתם שחייבים לחלל שבת. אוקיי? אז יש מקום לטענה שאומרת, שלמרות שהרוב בעד חילול שבת, אפשר להתחשב במיעוט, כי מבחינתו, למרות שהוא מיעוט, מבחינתו זה הרבה יותר חשוב. למשל, אוקיי? עריצות הרוב, זה קשור קצת למושגים של עריצות הרוב, וכן הלאה, זה רק דוגמה אחת מתוך הרבה. זאת אומרת, לא נכון שיש פתרון פשוט לשאלה מהו רצון הציבור במקום שיש חילוקי דעות. הדמוקרטיה בחרה את האופציה הפשוטה והקלה ביותר, וזה הרוב. הולכים אחרי הרוב, זהו, הרוב קובע. זה גם כן לא בדיוק ככה, לא תמיד הרוב קובע, לא משנה, אבל בגדול, כן, זה ממש האימותים שאנחנו מכירים עד לפני 3 חודשים. מה? נכון, כן, בדיוק. אבל גם משאל עם זה הולכים אחרי הרוב. כן, לא משנה, לא נכון, נעבור עכשיו על כל שיטות הבחירות. אבל אני אומר שברמה העקרונית בחרנו בסיסית, בניואנסים שונים, את המנגנון של רוב כמייצג. למה? כי הוא מספיק פשוט. מנגנונים אחרים הם מאוד מסובכים וגם לא תמיד מוצלחים. במקום אחד אנחנו לא יכולים לייצג את זה כמו שצריך, אז בואו נלך עם הרוב. והרוב הוא המייצג. מה זה אומר? זה לא אומר שהרוב צודק. זה אומר שהרוב מבחינתנו זה הייצוג שבחרנו בו כייצוג למה שהציבור רוצה. זה הכל. זה מה שהציבור רוצה. אז אתם מבינים שאם זאת המשמעות של רוב דמוקרטי, זאת רוב דמוקרטי זה בעצם ביטוי למה שהציבור רוצה. זה אומר שההליכה אחר הרוב זה לא קליק כדי לדעת מהי האמת. אלא זה פשוט הביטוי שיש לי למה שהציבור רוצה. זה זכותו של הציבור לקבוע איך המדינה שלו מתנהלת. אם יש חילוקי דעות, אז הציבור מוגדר על ידי הרוב. זה עיקרון שבהלכה נקרא רובו ככולו. לא הליכה אחר הרוב, אלא רובו ככולו. שכשיש רוב של משהו, זה נחשב כאילו שזה מה שהכל.
זה לא רלוונטי.
מה?
הסיפור הזה שמה
שהרוב הציבור. אני אגיע עוד מעט, מקדים אותי, עוד רגע. אז זה לגבי רוב דמוקרטי, השאלה הפלטונית בכלל לא עולה. כיוון שלא מדובר שם, אנחנו לא מחפשים את הדרך להגיע לתשובה האמיתית. ממילא אין לי שום עניין למסור את זה לחכמים, ולכן לא צריך תירוצים שהם אינטרסנטים, או שמי יודע מי חכם ומי לא, לא בגלל התירוצים האלה. אין שום הווה אמינה למסור את זה לחכמים. השאלה לא נכונה. לא צריך תשובות. תשובות נכונות אגב. תשובות כולן נכונות, אבל השאלה לא נכונה. לא צריך את התשובות האלה, למרות שהן נכונות. אוקיי? עכשיו, זה מביא אותנו לרוב הלכתי. ברוב ההלכתי, אנחנו מחפשים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה התורה רוצה. שם באופן עקרוני אנחנו מחפשים את האמת. לכן שם כן יכולה לעלות השאלה, מהי הדרך הכי טובה להגיע לאמת? ואז ההצעה הפלטונית מתבקשת. אז בוא ניתן לחכמים. ואולי אם יש ויכוח בבית דין, אז נלך אחרי המיעוט אם הם יותר חכמים, ולא אחרי הרוב אם הם פחות חכמים. וכך אומר החינוך באמת, הוא אומר, יש בורים כי יוצאים מצרים, הם לא יכולים להכריע מיעוט של חכמים, מה אכפת לי אם יש המון רגליים נגדי?
יש פה איזה שיקול של הסתברויות כזה, יכול להיות שאם נגיד שמישהו לא חכם, אז הוא צודק בסיכוי 60%?
זה, אתה מאמין בחוכמת ההמונים.
אבל... לא בהכרח, זה תלוי כמה לא חכמים
וכמה... זה שיקול, חוכמת ההמונים לא אומרת שבהכרח ההמון צודק. חוכמת ההמונים אומרת שאם יש המון, זה יתרון. אוקיי? עכשיו, תלוי בסטטיסטיקה והכל. אני לא קונה את הנושא של חוכמת ההמונים, אני בעיניי, אם יש המון, סימן זה לא נכון, עד שיוכח אחרת. זאת אומרת, בעיניי זה חיסרון, זה לא יתרון. אבל זה שאלה אחרת. חוכמת ההמונים, אגב, איפה היא נאמרה? היא נאמרה במקום שבו חוק המספרים הגדולים עובד. שם זה הדוגמאות של חוכמת ההמונים. וכשאתה סופר, לא יודע מה, בהמות באחו, כן? אז אנשים, אתה אומר לאנשים, תגיד, תזרקו מספר, כמה בהמות יש פה, נגיד, לא יודע, כמה מאות, אי אפשר לספור אותם. אז אם סופרים, תעשה סטטיסטיקה, זאת אומרת, תעשה ממוצע בין כל מה שהם אומרים, זה יוצא קרוב מאוד לאמת, יותר טוב מאשר מי שמיומן היטב בספירת בהמות. או ספירת עלים על עץ, או דברים כאלה. ולמה? כי ההנחה היא שהספירות של האנשים מתפלגות איכשהו באופן סימטרי סביב הממוצע האמיתי. יש כאלה שטועים למעלה, יש כאלה שטועים למטה, אבל זה סביב הממוצע האמיתי. אם תעשה את חוק המספרים הגדולים, ותעשה מיצוע, אז זה יצא לכיוון הנכון. אבל רוב השאלות הן לא כאלה. ברוב השאלות זה לא יריעה באפלה שמתפלגת באופן סימטרי סביב האמת. זה שאלה של שיקולים לפה, שיקולים לשם, השאלה אם אתה מבין או לא מבין. אז לא, חוק המספרים הגדולים לא יעבוד שם, ולכן חוכמת ההמונים היא מדד רע מאוד לשאלות, לרוב השאלות, לדעתי.
מה עושים לרוב?
עושים גם ניהול מקצועי, או הממשלה אמורה להיות. בסדר, אוקיי.
או
הוועדות,
לא, אני אומר מקצועי בממשלה,
זה, לא הייתי מכניס את
זה
לרוב. טוב, בכל אופן. בסדר, חשוב, זה לא השאלה שאני עוסק בה כרגע. הטענה היא בסופו של דבר שהשאלה האפלטונית עולה, אבל לא בהקשר של הליכה אחר הרוב בדמוקרטיה, אלא בהקשר של רוב כמדד לאמת, שזה בעצם השאלה של רוב בהלכה, הרוב בבית דין. ושם זאת באמת שאלה רצינית, ועל זה יש ויכוחים, וזה מה שדיברתי קודם. אני רוצה רק לחדד קצת יותר את המשמעות של העניין, כי לזה עצמו אני כבר אגיע בפעם הבאה. יש... ספר של פרופסור חיים סולובייצ'יק, הבן של הרב סולובייצ'יק, שהוא היסטוריון באוניברסיטה העברית, היה, לא יודע. בכל אופן, אז הוא, יש לו ספר שנקרא שו"ת כמקור היסטורי, חוברת לימוד כזאת. מעניין, כדאי לקרוא, אני חושב. הוא מנסה להראות איך אתה יכול לחלץ מידע היסטורי מתוך שוטים, שוטים שעוסקים בשאלות הלכתיות. אגב, למשל, דוגמה אחת למשל, אם יש לכם שני כתבי יד, אחד משובש ואחד מתוקן, מי האותנטי?
משובש.
משובש, נכון? אף אחד לא משבש כתבי יד, אנשים מתקנים כתבי יד. אם אתה רואה משהו משובש, אתה מתקן אותו. אף אחד לא לוקח כתב יד מתוקן ומשבש אותו. טוב, זה... לא תמיד זה נכון, אם השיבוש הוא מקרי, אז זה יכול לקרות, אבל אם זה תיקון, אם זה תוצאה של הגהה, אז זה כן נכון. בסדר, לכן אני אומר, השאלה איך נוצר השיבוש. בכל מקרה, לא משנה, בספר שמה, הוא מדגים את הרעיונות שלו על סוגיה הלכתית של הליכה אחר הרוב בקהילה. יש קהילות, שצריכות לקבל החלטות, לא החלטות הלכתיות, החלטות לגבי מיסים בקהילה, מוסדות בקהילה, איך לבנות את הקהילה, ועלו שם כל מיני שאלות באיך לנהל קהילות. והשאלות האלה התחילו לעלות במאה העשירית, 11 בערך, והסיבה לזה היא שעד אותה תקופה, עם ישראל היה, התנהל באיזושהי צורה היררכית ברורה. נכון שכבר היו בגלות, אבל גם בבבל הייתה איזושהי היררכיה, היינו כולם, פחות או יותר כולם בבבל, היו שתי הישיבות הגדולות, עם ראשי הישיבות הגדולות, שהם היו גדולי הדור, הרבנים הראשיים, להבדיל לאלף אלפי הבדלות, וזה התנהל באיזושהי צורה שיש לה היררכיה. אם לא היית יודע משהו, היית שואל את הרב שמעליך, הוא לא היה יודע, היה שואל את הרב שמעליו. זאת אומרת, היה איזושהי אחידות, היה איזושהי היררכיה ברורה, הכל בסדר. במאה העשירית, 11, העם מתחיל להתפזר. המיתוס של ארבעת השבועים, למשל, כן, שמגיעים לכל מיני מקומות, לצפון אפריקה ולאיטליה ולצרפת וגרמניה וכו', אז העם מתחיל להתפזר. כשהעם מתחיל להתפזר, אז כל כפר דייגים יכולים לשבת שם ארבעה יהודים, אחד יודע לקרוא, אחד יודע לכתוב, ועוד שניים לא יודעים אם הם יהודים. שאלה איך הם מקבלים החלטות, הארבעה האלה. ואין להם את מי לשאול, הם מסתכלים למעלה, ריק, אין וקום. זה לא בתוך מסגרת, קהילות שהיו פעם, היו קהילות בתוך מחוז, מחוז בתוך מדינה, וכן הלאה, הייתה היררכיה. אבל כשאתה נמצא לך באיזשהו כפר דייגים, באיזשהו מקום, לא תחת אף אחד ולא כלום, צריך לקבל החלטות. איך מקבלים החלטות? זו הייתה בעיה חדשה, יחסית. כן? יש רמזים לזה גם בגמרא, פרק ראשון שבאמת, אבל זו בעיה יחסית חדשה. עכשיו, עלו שם שאלות, למשל, גם היה גם שלטון של נציגים, מה שנקרא שיבת טובי העיר, וגם היו הצבעות, כן, משאלם, בכיכר העיר, כמו הדמוקרטיה האתונאית, לפני הממשל של הנציגים, אוקיי? והשאלה שעלתה בשני הקשרים האלה, האם הולכים אחר הרוב? גם בין שיבת טובי העיר וגם בכלל הציבור. כשעושים הצבעה והולכים אחר הרוב, הרוב מחייב, השאלה הזאת נשאלה את כל גדולי הפוסקים כמעט. והיו חילוקי דעות. רובם אמרו שהולכים אחרי הרוב, אבל רבנו טען, למשל, טען, לא, אין סמכות לרוב. החלטות מתקבלות פה אחד. מה שלא פה אחד, זאת אומרת, יש וטו למיעוט, בקיצור. כן? כשלא הולכים אחרי הרוב, זה אומר שיש וטו למיעוט. אז זה, וזה נשאר פתוח השאלה הזאת, זה הוכרע פחות או יותר במאה ה-15. מהמאה ה-15 והלאה, כבר ברור שהולכים אחרי הרוב, כך נפסה גם, הופיע גם בשולחן ערוך כבר, הכל השתתה, הדיונים האלה. אדם חשוב, לא משנה, יש כל מיני הסכמות וכל מיני כללים שנוצרו שם, צריך הסכמה של אדם חשוב וכו'. אבל יש משהו נורא מעניין. הראשונים שסוברים שהולכים אחר הרוב, כולם מביאים את הפסוק אחרי רבים לעתות. מה השאלה? ברור. הולכים אחרי הרוב, כי אחרי רבים לעתות. רבנו תם לא ידע שיש פסוק אחרי רבים לעתות. פספס את ה... גם רבנו תם אומר שתלמוד בבלי הוא בלול מהכל, אז לא צריך ללמוד מקרא. צריך ללמוד רק את הגמרא, היא כבר כוללת הכל. אבל אני מניח שהוא ידע את הפסוק אחרי רבים לעתות, הוא מופיע בגמרא. אז מה, כן, אני לומד לא תגנוב מהקצות. אז מה עושים במצב כזה? אומר רבינו תם, איך, הולכים אחרי הרוב, לא? כתוב אחרי רבים לעתות, מה? הוא לא ידע את מה שהם אומרים. אבל למה? למה? יש אחרי רבים לעתות, זה התורה אומרת. תשובה היא, שהתורה אומרת אחרי רבים לעתות, זה כלל שנאמר בוויכוח בבית דין. בביקור בבית דין אנחנו מחפשים מהי האמת. אומרים, המדד לאמת זה הרוב. ובחוכמה, רוב האנשים לא נכנסו לביקוחים האלה, אבל הרוב הוא מדד לאמת. השאלה ברוב דמוקרטי, בקבלת החלטות בקהילה, זה לא מהי האמת. מה הציבור רוצה? עכשיו, מי אמר שהרוב זה ייצוג למה שהציבור רוצה? אתה בטח לא יכול ללמוד את זה מהפסוק שאחרי רבים לעתות. הפסוק שאחרי רבים לעתות אומר שהרוב זה אינדיקציה למהי האמת. אבל אני מחפש את השאלה, איך אני קובע מה הציבור רוצה? זאת שאלה אחרת לגמרי. אגב, חיים סולובייצ'יק מתחיל את הספרון שלו בציטוט של מאמר, לא בן ציון דינו, היסטוריון, שכחתי את שמו, לא משנה. בר, יצחק בר, בדיוק. יצחק בר, שהוא אומר שבעצם הדמוקרטיה הגיעה אלינו מהמשפט הרומי, הליכה אחר הרוב, הגיעה אלינו מהמשפט הרומי. ואז חיים סולובייצ'יק מתקומם, הוא אומר, זאת אומרת, אנחנו המצאנו את הדמוקרטיה, כתוב אחרי רבים לעתות, מה אתה מדבר, איזה רומים ואיזה בטיח. אבל יצחק בר צודק כמובן. לא יודע אם זה בא מהרומים, אבל זה לא שאנחנו התחלנו את זה. זה לא נכון. זה לא בא מאחר רבים לעתות. אחר רבים לעתות לא קשור בשום צורה לדמוקרטיה. דמוקרטיה זאת שיטה לייצג מה הציבור רוצה. כשאתה אומר שהרוב הוא הייצוג של מה שהציבור רוצה, זה פתרון אחד. זה הפתרון הדמוקרטי המקובל. אחר רבים לעתות זה השאלה איך מגיעים לאמת בבית דין. זאת שאלה אפלטונית. בשאלה האפלטונית, התורה אומרת, הולכים אחרי הרוב. מה זה קשור לדמוקרטיה? לכן רבנו תם אומר, כשהעולה לפני השאלה איך מקבלים החלטות פוליטיות בדמוקרטיה, אני לא יכול ללמוד את זה מהפסוק אחרי רבים לעתות. יותר מזה, תסתכלו באופן עקבי בתשובות של הראשונים שחולקים על רבנו תם, זה מדהים, אחד אחרי השני, הם אומרים, כתוב אחרי רבים לעתות, וחוץ מזה אי אפשר להתנהל לכם. כי אם לא תלך אחרי הרוב, אז כל מיעוט יטיל וטו, כל אחד שלא מסכים. עכשיו, למה אתה מוסיף את זה? מה הבעיה? אחרי רבים לעתות. אמרנו, הכל בסדר. מה אתה צריך להוסיף את הנימוק? כי הם מבינים גם שאחרי רבים לעתות הוא לא באמת מקור. זה לא מקור. בעצם אומרים אי אפשר להתנהל. ואז אני לוקח את אחרי רבים לעתות ואני מרחיב אותו גם לרוב דמוקרטי, לא רק לרוב בבית דין. זה לא באמת אותו דבר, גם הם מבינים זה לא אותו דבר. זאת אומרת שיש פה הבדל בין הליכה אחר הרוב בבית דין לבין הליכה אחר הרוב בדמוקרטיה. הליכה אחר הרוב בדמוקרטיה זה שאלה של זכויות. איך אתה מייצג את מה שהציבור רוצה? הליכה אחר הרוב בבית דין זאת השאלה מהי האמת. ומהנקודה הזאת אנחנו נתחיל בפעם הבאה. מה?
Thank you.